כשנגמרת קדושת השבת, מתחילה קדושת השבת הבאה, שלושה ימים לפני השבת. שבת וראש חודש, אלה שתי קדושות, אחת העליונה מאוד מאוד, קדושת שבת שקביעה וקיימה, קדושה אלוקית מוחלטת, שייכת לעצם בריאתו של עולם, עם זכר למעשה בראשית, זכר ליציאת מצרים, וראש חודש, קדושה אחרת, קדושה שישראל מקדשים את הזמנים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לעם ישראל, קודש, קדושה, והוא יכול להעביר את הקדושה הזאת, עם ישראל יכול להעביר את הקדושה הזאת, וליצור קדושת זמנים. מעלתם העליונה של ישראל. כשמתחברות שתי הקדושות הללו, כל חיבור בין קדושות יוצר איזה תולדה, מגדיל. זה לא סתם שיש שתי קדושות שמופיעות אחת על יד השנייה, אלא כמו שהסברנו כבר, שזה הקדושות, שתי הקדושות מתלכדות ביחד, נפחות לקדושה אחת גדולה, וביחד זה יותר משתיים. ביחד זה עושה גודל מיוחד. וכששבת, כשראש חודש חל בשבת, זה כל, כל החודש הוא מתחיל במדרגה מיוחדת במינה. קראנו את פרשת משפטים, והתורה עוסקת כאן בהדרכת הסדר בין אדם לחברו, סדר המשפט, מה אסור לעשות, מה קורה כשאדם עושה איסורים, איזה תיקונים צריך לתקן כשאדם לא עושה מה שצריך לעשות. אבל לא רק זה, התורה מדריכה אותנו לא רק בסור מרע, לא רק בדיני הנזיקין ודיני השומרים והאיסורים לפגוע בנפשות וכדומה וכיבוד הורים, אלא התורה גם מצווה אותנו להיות טובים, לא רק לא להיות רעים, אלא להיות טובים. ואחת המצוות המרכזיות זה עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. התורה מצווה, אומרת לנו מצווה להלוות לעניים. וזאת מצווה מאוד מאוד גדולה. יש בה איזה בחינה של גודל יותר מאשר גמילות חסדים, יותר מאשר צדקה. וזה תמוע. כי מצוות צדקה, זה מתן, אתה ממש לוקח מעצמך ונותן לשני. הלוואה, אתה נותן לו הלוואה לזמן קצוב, אחר כך הוא אדם מחזיר את הממון שהוא קיבל. לכאורה מצוות הלוואה היא לא צריכה להיות כל כך מרכזית כמו המצווה, כמו מצוות צדקה. אבל יש משהו מיוחד בהלוואה. הלוואה, כל העולם הוא בעצם הרמוני, מחובר זה לזה. המהר"ל מרחיב את הדיבור בזה. והמהר"ל אומר, עם כסף תלווה, ראשית כל, התורה אומרת, חובה, זה לא אם. עם כסף תלווה, שלוש פעמים בתורה, עם לשון חובה. זאת אומרת, עם כסף אתה צריך להלוות, כשאתה מתבקש לתת הלוואה, אתה צריך, אתה חייב להלוות, זה מצווה. למה נאמר בלשונים? שהמצווה תלויה בתנאי שלא תהיה לו כנושה. כלומר, אם אתה מלווה, אל תהיה לו כנושה. זה הכוונה, אבל לא הכוונה אם אתה בלשון ספק, אבל כשאתה מלווה, זאת אומרת, אתה לא תהיה לו כנושה. זאת אומרת, לא תלחץ אותו אחר כך להחזיר, אלא תתן את זה בלב טוב, בלב שלם. את העני עמך, אני קודם לעשיר, אבל גם מצווה לתת לעשירים. זה ההבדל בין הגמילות חסדים וצדקה, שצריכים לתת את זה רק לעניים, אבל הלוואה גם לעשירים. אם עשיר ברגע זה חסר וצריך לקבל הלוואה, לכולם. כי ישראל, אומר המהר"ל, כי ישראל עם אחד, והלוואה מזה לזה מראה שכולם עם אחד. מכל מקום, כמובן, מצווה להקדים את העני. המצווה הזאת, כלומר, מבטאת את האחדות של עם ישראל. והאחדות הזאת היא קיימת בכל המציאות. אומר המהר"ל, מביא המהר"ל, שכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובין זה מזה. היום לובה מהלילה, והלילה לובה מהיום. בקיץ היום לובה מהלילה, בחורף הלילה לובה מהיום. זה מראה, כלומר, היחס הזה בתוך המציאות הזאת, זה מראה שכל המציאות היא אחת, שהבריאה היא בריאה אחת. וזה מפני שהבורא הוא בורא אחד. אז כשהבריאה מאוחדת ומותאמת אחת לשנייה, חלקים, השמיים והארץ, הם מסיימים זה בזה כמו זוג, וכן כל הבריאה כולה, ולכן שני לוחות הברית, שני לוחות. יש שניות בכל העולם כולו, זוגיות, וכמובן הזוגיות העיקרית זה ריבונו של עולם והעולם, ריבונו של עולם וישראל. ולכן, כיוון שזה מראה על האחדות, וההפך מזה זה הנושך, זה מי שלוקח ריבית. לכן איסור ריבית חמור מאוד מאוד, לא בגלל עצם האיסור הזה. כלומר, איסור ריבית הוא יותר חמור מאיסור גזלה. הרבה פעמים התורה חוזרת, כמה פעמים התורה חוזרת, לא ללוות בריבית. כמה לווים יש על זה. ועל גזל, לא, לא, הוא לא חמור כמו, כמו, כמו הריבית. הגזל, הוא גוזל, הוא עובר באיסור, הוא חייב מטעם בכלל על זה. וריבית מותר לו לקחת. ובישראל להפך. הגזל חמור, אבל הריבית עוד יותר חמורה. מה קרה שהריבית כל כך חמורה? שהריבית הורסת את האחדות. מצוות ההלוואה היא מצווה שמבטא את העניין הזה של עם ישראל הוא עם אחד. והריבית, הנשך הזה, שהוא נושך, הוא הורס את כל העניין הזה של האחדות. ולכן כל כך התורה מדברת על כך. שצריך להיזהר מאיסור ריבית. זאת אומרת, כאן יש איזה רעיון של אחדות, שעם ישראל הוא עם אחד, ולכן הוא צריך לסייע אחד לשני, להרגיש שותפות. והפסוק לא נמצא פה, אבל נמצא בהמשך, בפרשת בהר, לתת לכם את ארץ כנען, כלומר, התורה אומרת שהריבית קשורה בנתינת נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את ארץ כנען. לכן, אני השם אלוקיכם, אשר רציתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוקים. מה קשור לתת לכם את ארץ כנען עם איסור ריבית? איסור ריבית זה לא שייך למצוות התלויות בארץ. אבל כמו שאמרנו, כי מצוות הצדקה, מצוות ההלוואה, היא מצווה שמחברת את עם ישראל להיות אחד. וזה עניינה של ארץ ישראל. כי כשנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, הם נהיו ערבים זה לזה. הם נהיו אחד. מעורבים זה בזה. לכן כתוב להיות לכם לאלוקים. כי יש להם ריבונו שלם הוא אחד. ולכן את כספך לא תיתן בנשך. ישראל עם אחד מצד הגוף, וישראל עם אחד מצד הנפש, כנגד היותם אחד מצד הנשמה, נימר השני השם אלוקיכם, ומצד הגוף, האחדות, זה עניינה של ארץ ישראל. שכל עם ישראל הוא שייך לארץ ישראל, ארץ ישראל מאחדת את כולם במקום אחד, וזה עושה את עם ישראל לעם אחד. על כן אמרו, שהמקבל עליו עול מצוות ריבית, כאילו מקבל עליו... כלומר, המצווה הזאת של לתת הלוואה ולא, ולא, ולא ריבית, זה כאילו מקבל מלכות שמיים וכו, וההפך, ההפך. כל המודה במצוות ריבית מודה ביציאת מצרים וכו'. ריבית זה בגימטריה תף רשות ב'. תף יש כזאת אומרת, מצוות ריבית שכולה כאילו כל המצוות, שאר המצוות מלבדה, זה היא שקולה ככל, ככל, מקבל עליו, כשאדם מקבל עליו מצוות ריבית, מקבל עליו עול, עול מצוות. זה מה שמסביר המהר"ל. זאת אומרת, עניינו של עם ישראל להיות עם אחד. ועם אחד הוא מופיע בארץ ישראל. וזה גם עניינה של מצוות מחצית השקל. מחצית השקל, אומרים חז"ל, שכתוב בתורה, וזה ייתנו. בלשון, הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו, הראה לו מטבע של זהב מתחת כיסא הכבוד. לא ידע משה רבינו למה הכוונה. מה זאת אומרת הוא לא ידע? אפשר היה להגיד שמשה רבינו היה מאוד מופשט ולא התעסק בכסף ולא הבין בזה שום דבר. אני יודע שמורן ורבי רב ציודה גם כן לא כל כך התמצא במחירים, בכספים, בדיוק. היה מופשט. שאמרו, סיפרו, שתקופה שהרב נסע לחוץ לארץ, הרב קוק, אז הרב ציודה היה אחראי, מנהל הישיבה היה זה תקופה שהוא היה מנהל. ואז היו נותנים לתלמידים כסף גם לקנות בגדים. הכל היה על חשבון הישיבה. אחרי הישיבה היו מקבלים כסף גם לצורכי בגדים. אז התלמידים היו צריכים לבקש, חסר להם בגד זה, חסר להם בגד אחר. הרב ציודה חשב שאולי הם לא נעים להם לבקש הכל, אז הוא היה כותב וכולי. לתת, נא לתת, הוא שלח לחנות, הוראה, נא לתת לפלוני חולצה וכולי. אז הוא היה עם וכולי, עושה הרבה דברים, התלמידים. לא כל כך התמצא כמה עולה, כמה עולה חולצה, כמה עולה בגד, לא, לא התמצא. הוא היה מופשט. הרב ציודה, אני אספר לכם משהו, קיבלתי איזה תפקיד בתקופה הראשונה, היו נותנים דמי כיס לתלמידים. אז הישיבה מינתה אותי להיות, לתת דמי כיס, לתת את, לחלק את זה. תלמידים קיבלו 8 לירות, אז זה היה. תלמידים יותר מבוגרים, 10 לירות. אני מקבל את הרשימה, בראש הרשימה נמצא הרב ציודה. הוא מקבל 14 או 15, לא יודע, כמו תלמיד שזה המשכורת שלו. אין לו משכורת. הרב ציודה הוא חי באוויר. לא תעסק בכל העניינים עליו. זה אגב, אז רמשה רבינו מופשט לגמרי, הוא לא יודע מה זה מטבע, צריך להראות לו מטבע. אבל כמובן הדבר עמוק. יש כאן במחצית השקל רעיון מאוד עמוק. הקדוש ברוך הוא הראה לו מחצית השקל מתחת כיסא הכבוד, מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. זאת אומרת, המצווה הזאת מקומה שם, מקומה שם מתחת כיסא הכבוד. זאת מצווה שמאחדת את כל כלל ישראל בעבודת בית המקדש. המרבה לא ירבה והממית לא ימית, כולם שותפים בשווה בקורבנות התמיד, בקורבנות המוספים, בכל קורבנות הציבור, בכל ענייני הסדר הרגיל של עבודת בית המקדש, מחצית השקל כולם שווים. ולכן זה מחצית, כל אחד נותן חצי, אולי זה גם בא לרמז את הדבר הזה, שכל אחד נותן חצי. אחדות, עם ישראל הוא עם אחד. יש לו בית מקדש אחד, יש לו כהן גדול אחד, וכולו מרוכז סביב הקרבה לריבונו של עולם, דרך מקום הקודש, דרך בית המקדש. עכשיו שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, אז הארץ מאחדת אותנו, והשאיפה לבית המקדש מאחדת אותנו, ואנחנו חייבים להבין את החשיבות הזאת של היחד של כל ישראל. תמיד הבנו במשך כל ימי הגלות, הבנו שכל אחד צריך להיות נדיב בין אדם לחברו, ויש מצוות זכה ומצוות מילוי חסדים, אבל זה היה אישי, זה היה אישי, שכל אחד צריך להיות אדם טוב, שהוא עוזר לחברים שלו, אחד עוזר לשני. זה לא היה הסתכלות כזאת ציבורית בין היחיד לבין הכלל, זה יותר בין היחיד ליחיד, בין היחיד לקהילה שלו, אבל לא הסתכלות כוללת של עם, אנחנו עם, ואנחנו עכשיו, וזה עניינו של בית המקדש, שהוא יוצר את היחד הזה של, של כל ישראל, כולם פונים אל כיוון אחד, לא כל אחד עובד את השם בבית המדרש שלו, בשיטה שלו, בכיוון שלו, אלא כל ישראל יש מרכז אחד, עובדים את השם ביחד. ואף על פי שיש 12 שבטים, וכל אחד יש לו האופי שלו, אבל הכל בסופו של דבר, כל אחד עם האיכות שלו, ביחד, ביחד כל ישראל. אני רוצה כאן להוסיף, אנחנו עכשיו נמצאים לקראת בחירות, ויש מפלגות שונות, וכל מפלגה טוענת שהיא באה לתקן את מדינת ישראל ולעשות את מדינת ישראל יותר מדינה טובה ויותר טוב. רבי מלך מליז'נסק אמר, ותן בליבנו שנראה כל אחד את מעלות חברינו. הייתי אומר, הייתי עושה איזה אולי תחרות חיבורים, שכל אחד ינסה לכתוב את המעלות של כל מפלגה ומפלגה יהודית בישראל. יש כזה דבר. ניתן בליבנו שנראה כל אחד את מעלות חברינו. זאת אומרת, לא רק מעלות הפרטיות של החברים פה בישיבה, מעלות ציבוריות. כל מפלגה טוענת שהיא באה לעשות תיקונים, שהיא באה באמת לעזור, והיא גם חושבת ככה, שהיא באה באמת לתקן. אז כל אחד צריך ללמוד, ללמונן. לא רק לראות מה החסרונות של המפלגות האחרות, ולמפלגה שלי יש לה רק מעלות גדולות ועצומות, ולמפלגות האחרות, כמובן, הם רק יש להם שאיפות לא טובות. אבל תן בליבנו שנראה כל אחד, בוודאי עם כל פרטים, כל אחד, אז באנשים שמתאגדים ביחד לעשות טוב לישראל לפי דעתם, לראות את הטוב, לראות את הנקודה, תקובה טובה. זה מתקשר גם עם הזהירות, שכשיש ערב בחירות ותחרות בין המפלגות, אז כדי שכל מפלגה שרוצה להצליח, היא חייבת להבליט את המעלות שלה, וגם צריכה, חושבת שצריכה להבליט את החסרונות של השני, כי אחרת לא ידעו את ההבדל. היא צריכה גם להבליט גם מעלות שלה וגם את החסרונות של השני. אז זה, לא, זה נגד קצת השיטה של רבי אלימלך, של, שנחפש את המעלות, מעלות של השני. אתה אומר שיש לך מעלות מיוחדות, תסבר אותן. אבל להיזהר, להיזהר מאוד מאוד, שלא לחשוב שרק באופן פרטי אסור להגיד חסרונות על, על אחרים. עליו לציבור אין בעיה, כי זה אוויר, כן? הציבור אפשר להגיד כמה שרוצים, אבל ההפך הגמור. הציבור זה יותר חמור מאשר יחיד. ולכן באמת צריכים להתנקות מהסגנון, שהסגנון יהיה סגנון נקי. התורה אומרת, מדבר שקר תרחק. כלומר, לא רק לא לשקר, אלא להתרחק משקר. לא גם ספק שקר, גם כן לא טוב. ספק קטן, גם כן. צריך להתרחק. כמה להתרחק? כמה שאפשר להתרחק. צריך להתרחק מדבר שקר. זאת אומרת, לא להגיד דברים לא נכונים על ציבור. לא להגיד דברים לא נכונים על ציבור. המעלות של הציבור שכל אחד חושב שהוא שלח לכיוון מסוים, הוא יודע את המעלות הגדולות של הציבור ואת השאיפות הגדולות של הציבור. אבל לא צריך לחפש את, להגיד דברים לא נכונים על הציבור האחר. מדבר שקר תרחק. זה יקרב אותנו לגאולה, אם אנחנו נהיה מאוחדים. כן. אנחנו הרי עוסקים, אתם יודעים, בדבר הזה, ואני רוצה להודות באמת לתלמידי הישיבה שמשתתפים בפעילות הזאת, כדי להקים את את חבר הרבנים של הציונים הדתיים, וזו מטרה מאוד מאוד גדולה שהיא שייכת לתפיסה הזאת שאנחנו צריכים לשאוף לאחדות. באמת התלמידי, כמה וכמה תלמידים ואברכים משתתפים בזה, וזה מאוד חשוב. אנחנו צריכים לשאוף לראות את המעלות. זה עניינה של הפרשה. אחדות. אני חוזר על זה הרבה פעמים, אבל זה עוד לא תוקן, אז אני חייב לחזור על זה. כשזה יהיה לגמרי שלם, נוכל לדבר על נושאים אחרים. אבל זה נושא ממש מרכזי, שזה התפקיד של הדור שלנו. התפקיד של הדור, של דור הגאולה, זה תפקיד להיות מאוחדים. וראשונים מדברים על זה, ואחרונים מדברים על זה, שבזה תלויה הגאולה. טוב, מעניין לעניין, אנחנו עוברים כי תפגע את שור אויבך או חמורות אויב השדה השב תשיבנו לו. המכילתא אומר, רבי יוחשיא אומר, אויב זה עובד אלילים, כלומר גוי, שהם קרויים אויבים. זאת אומרת, רבי יוחשיא סובר שבכלל אז צריך גם לעזור לגויים. אם אתה רואה חמור שור אויבך טועה בשדה, אתה צריך השב תשיבנו לו. עכשיו, רב אלעזר אומר, זה מדובר בגר שחזר לסורו, הכתוב מדבר. כלומר, זה לא ממש גוי, אבל זה גר שהוא התגייר ואחר כך חזר לסורו. אז הוא ישראל. ועליו כתוב, כי תפגש או יבחה או חמורו תועה בשדה, השב תשיבנו לו. כלומר, האדם חזר לקלקולו, גר חזר לקלקולו, זה עובד עבודה זרה. אבל הוא כבר ישראל. רבי יצחק אומר, בישראל. אלא מה תלמוד לומר או יבחה? זאת אומרת, זה אויב איך יכול להיות אויבים בתוך ישראל? יכול להיות דבר כזה? אויב. הוא יקע את בנך, ואתה כועס עליו, כלומר, זה משהו חולף, כן? אבל בשעה זה אתה כבר, הוא אויב לשעה, ככה רבי יצחק אומר. זה אויב זמני כזה, אבל עכשיו אתה כועס עליו. אף על פי כן, אתה צריך לקיים מצוות השבת אבידה. זה מצוות השבת אבידה. כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסרו, כאן מדובר בפריקה, נאמר שונא. המלבים אומר, מה ההבדל בין אויב לשונא? אויב, איבתו גלויה. שונא בלב, לא בגלוי. ועכשיו, אם אדם רואה חמור שצריך לפרוק אותו, וחמור אחר שצריך להקים אותו, אז במצווה קודם לפרוק, ואחר כך לטעון משום צער בעלי חיים, כי המסע מכביד על החמור, קודם להוריד את זה, ואחר כך לעזור לשני להקים את המסע על החמור. אבל פה, כשהתורה אומרת, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו, אומרת ההלכה, אני מביא את זה ברמב״ם, בסוף הלכות רוצח, בשמירת הנפש, הפוגע בשניים, אחד רובץ תחת מסעו, ואחד פרק מעליו, ולא מצא מי שיטעון, אחד רוצה שיעזרו לו לטעון, ואחד רוצה שיעזרו לו לפרוק. מצווה לפרוק בתחילה משום צער בעלי חיים, ואחר כך טוען, במה דברים אמורים? כשהיו שניהם שונאים או אוהבים. אבל אם היה אחד שונא ואחד אוהב, מצווה לטעון עם השונא תחילה, כדי לקוף את יצרו. תשימו לב, יש כאן צער בעלי חיים, אבל כדי לחנך את עצמו לקוף את יצרו, זה יותר חשוב. אז אם השונא הוא מבקש לטעון, והאוהב הוא מבקש לפרוק, קודם תפנה אל האויב, כדי לפרוק, כדי שאדם יקוף את יצרו הרע. מי זה השונא? יש מותר לשנוא בישראל? השונא שנאמר בתורה הוא מישראל, לא מאומות העולם. ואיך יהיה לישראל שונא מישראל? איך יכול להיות שנאה בין ישראל? ואהבת אחיך כמוך. והכתוב אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. אמרו חכמים, כגון שראו לבדו שעבר עבירה, ויתרה בו ולא חזר, הרי זה מצווה לשונו, עד שיעשה תשובה, ויחזור מראשו. כלומר, הוא ראה אותו לבד. אם היה רואה מוד אחד, היו שני עדים יכולים להעיד שזה איש הזה חטא, והיה צריך להניש אותו, ואז הוא היה אולי שעה בתשובה. אבל הוא לבד ראה, הוא לא יכול לבוא ולהעיד, כי אם הוא יבוא ויעיד, הוא מספר לשון הרע, כי לא יאמינו לו. וכיוון שהוא לא יאמין, הוא חוטש, הוא מספר דברים שלא, שאסורים לספר. אז על כל פנים, הוא אבל ראה שהוא עשה עבירה, אז הוא צריך לסנוע אותו, כי אתה צריכים לסנוע מי שעושה עבירה. הוא גם הוכיח אותו, והוא לא רצה לסור מהעבירה. אז אומר הרמב״ם, אף על פי שעדיין לא עשה תשובה, אם מצאו נבהל במסעו, מצווה לפרוק ולטעון עמו, ולא יניחנו תועה למות, שמה ישתאה בשביל ממונו, כלומר הוא באמצע הדרך, וישתאה שם בשביל ממונו, ויבוא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות ישראל, בין רשעים, בין צדיקים. מאחר שהם נלווים אל השם, מאמינים בעיקר הדת, שנאמר, אמור עליהם חיין הנאום השם אלוקים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. זאת אומרת, יש מצווה לפרוק ולטעון לאדם שחטא ומדרגות בחטא מפני, יש בזה גדר של הצלה. הרמב״ם מחדד את זה שיכול אפילו להיות מזה סכנה גדולה, כי אדם בדרך ולבדו וכו' וכו', אבל אני לא חושב שהכוונת הרמב״ם להגיד שרק במקום שהאיש הזה נמצא במצב של סכנה. זה מצווה כללית, כמו שהתורה קודמת. רק הוא מחדד שיכול להיות אפילו אם אתה שונא, אז אתה יכול אפילו להביא אדם לידי סכנה אם אתה לא תעזור לו. התורה, כמו שהתורה הקפידה בין רשעים בין צדיקים, הם נלווים על השם, רוצים להישאר עם ישראל, וקשורים למסגרת הזאת של עם ישראל. ומאמינים, סורתיים, מאמינים בעיקר הדעת, ואפילו כל, אני חושב שזה כולל כל מי שרוצה להישאר בשם ישראל. שוב פעם, זאת אומרת, מצווה להתגבר, מצוות להתגבר על השנאה, התמודדות. אולי אנחנו יכולים להגיד את זה, אנחנו רואים אנשים חוטים וכו' וכו', צריכים להתגבר. אם אנחנו מלמדים זכות על אנשים שהם חוטים, לא מלמדים זכות על העבירות. עבירות זה דבר שלילי. אבל אנחנו מחפשים זכויות בהם, שיש בהם אולי, מעשים טובים, התנדבויות, חיילים, שרים את נפשם, והם רחוקים, רחוקים מתורה המצוות. כשאנחנו מלמדים עליהם זכויות, אז הטוב שבהם מתגבר. זה לא סתם שאנחנו מלמדים עליהם זכויות. זה עושה משהו, זה פועל. הטוב שבהם מתגבר, והם נהיים יותר טובים. אנחנו מקרבים אחרים, במקום להגיד, הם לא בסדר, הם קולקלים איזה, ואפשר להיות איתם בכלל ביחד. מה אתה גורם? אתה גורם שהם, אתה מרחיק אותם, אז הם מתרחקים. אתה אומר, לא, אתם בסדר, יש לכם המון מעלות, לא הכל, יש עוד פערים, אבל אנחנו רואים הרבה דברים טובים, הרבה מעלות, זה מקרב. וזה עושה אותם, נותן להם רצון יותר להיות קרובים. אז, אבל לא בשביל זה, בשביל עצם ההסתכלות, היא צריכה להיות הסתכלות כזאת, שהיא יודעת לראות גם את המעלות. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו. ואנחנו מתקרבים לסוף הפרשה. ואני רוצה כאן להביא את דברי הרב. נעשה ונשמע. שני ביורים של הרב על מה שאמרו מה שאמר עם ישראל, נעשה ונשמע. אומר הרב, כל דבר החקוק בטבע אינו צריך להשמיע לשמיעה וללימוד. הדבורה בונה תאי כברתה בדיוק המספרי היותר שלם, בלי שמיעה של שיעורים בהנדסה. מפני שכך חקוק בטבע, ובעולם הרוחני אין היצורים הרוחניים העליונים צריכים שמיעה לפני מפעליהם, מפני שקדושתם היא להם טבעית, הרי המלאכים. רק בני אדם עלולים להיות נבוכים על ידי מאומות המדע המזויף, צריכים התאמצות לשוב אל הטבע הטהור הנפשי שלהם. כלומר, יש דברים חקוקים בטבע, ויש בהם המון המון חוכמה טבעית, כמו שהרב נתן לנו הדוגמה של הדבורה. או הכביש, מי שרואה את הקורים שהוא עושה באיזה צורה כל כך מיוחדת. אז מאיפה יש לו את הכישרון הזה, כן? זה צריך ממש להיות מהנדס לא רק BA, צריך להיות דוקטור, בשביל לעשות את הקורים בצורה כזאת מיוחדת. הוא עכביש, לא היה באוניברסיטה. זה טבע. יש בטבע דברים כאלה פלאים, חוכמה עמוקה מאוד, בעצם זה לא חוכמה, זה משהו בטבע. גם ברוחניות, גם בקודש, יש דברים טבעיים שהם טבע. אנחנו במעמד הר סיני, בעת אשר ראש הפסגה של אמיתת אבייתנו נתגלתה על כללנו, בעת אשר אדון כל נגלה עלינו בערפילי תואר ללמד לעמנו תורה ומצוות, באנו לידי המעלה העליונה הזאת ונהיינו ישראלים טבעיים טהורים, כטבע האיתן של נשמתנו. בעצם טהרה. כלומר, אנחנו, כשבאנו להר סיני, פסקה זו המתן, חז"ל אומרים לנו, עצם המעמד הזה של הר סיני כבר טיהר את עם ישראל מכל זוהמה, ונהיו כמו שהם בטבע העצמי שלהם, ועוד לפני מתן תורה, הם כבר יודעים מה, הטבע שלהם יודע לקיים את כל המצוות כולם. והם אומרים, נעשה. ואף אתם יודעים, נעשה, אתם לא יודעים שום דבר. לא, אנחנו הגענו לזכות כזאת רוחנית שישראל מרגישים באופן טבעי, הם יודעים הכל מה לעשות. ואומרים נעשה ונשמע. כי בעצם מה, אי אפשר בלי לשמוע לעשות, אם אתה לא שמעת שום דבר, אתה לא יודע. נהיה טבע, בטבע הזה, נעשה ונשמע. הקדמנו לנעשה לנשמע, למעלה מכל התרבות המזויפת של האנושיות, השונה שוגה בעבליה. וכולי וכולי. הרעיון הזה גם ראיתי פעם בקדושת לוי. לוי יצחק מברדיצ'ב שאומר, מסביר את מה שאנחנו אומרים, אילו, איך כתוב שם, לא קרא לנו את הים, דיינו, קרא לנו את הים, ולא הביאנו לפני הר סיני, דיינו. אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו, מה היינו עושים שם? טיול בסיני. מה זה? לא מקבלים את התורה, אז מה עשינו שם? לא. עצם מעמד הר סיני, זה כבר היה מדרגה. הסתלקה זו המתם, וישראל כאילו חזרו לטבע של אברהם, של האבות, שהם קיימו את התורה בלי ללמוד. הקדוש ברוך הוא לא לימד אותם את התורה, אבל אברהם אבינו, חז"ל אומרים לנו, קיים את כל התורה כולה, אפילו עירובי תפשילים, אפילו מצוות דרבנן. זאת אומרת, הטבע הרוחני שלו כל כך הזדקך, שהוא בטבע שלו ידע מה צריך לעשות, מה נכון לעשות. זה מה שישראל הגיעו במעמד הר סיני. זה אומר לנו הרב. ומתוך כך, נעשה ונשמע. ועוד דבר עומד לנו הרב ואומר, הנעשה ונשמע בא ללמד אותנו עוד איזה רעיון, במקום אחר, אומר הרב את הדבר הזה. יש לדעת שהנשמע הוא לא בשביל הנעשה. לתורה יש סגולה. עצם לימודה של התורה זה לא אמצעי בשביל לעשות, בשביל לדעת מה לעשות, לכן אנחנו לומדים תורה כדי לדעת מה לעשות. עצם לימוד התורה, זה, יש בה סגולה, היא מעלה את האדם. ולכן האמירה נעשה ונשמע, ללמד לך את היסוד הזה, שאחרי שאנחנו יודעים כבר מה לעשות, ואף על פי כן נשמע, כי הנשמע זה ערך בפני עצמו. וכאן עומד הרב גם על שנושאי התורה, תלמידי החכמים, היחס אליהם צריך להיות יחס לא רק לפי מצד הידע שלהם, מצד הזה שאתה זוכה ללמוד מהם תורה, אז אתה צריך להתייחס אליהם כי הם מלמדים אותך, אלא מצד היותם בני תורה, תלמידי חכמים, הסגולת התורה מופיע בהם. ועל כן הרב מדקדק, כתוב בגמרא, שהמבזה תלמיד חכם, יש גדר שמבזה תלמיד חכם, ויש גדר שמבזה חברו בפני תלמיד חכם. זה אומר שזה שני דינים אלה. מבזה תלמיד חכם, זה מבזה, פוגע בעצם הסגולה שלו. מבזה חברו בפני תלמיד חכם, הוא לא מבזה את התלמיד חכם, הוא רק מבזה את חברו בפני תלמיד חכם. זאת אומרת, בעצם הוא מכיר באפשרות להשתמש בתלמיד חכם, אבל לא מבין את הסגולה, את הסגולה שלו, ולכן הוא לא מייחס לו כבוד עצמי, רק מצד התועלת שיש בו. אז חברו, וזה חברו בפני תלמיד חכם, כי זה לא פגע, הוא לא מעריך את העצמיות. אם הוא מעריך את היכולת הלימוד, יכול להיות מזה תועלת, שבסופו של דבר הוא ילמד ויבין, לפחות הוא מעריך את הלימוד. אבל אם הוא מבזה עצם תלמיד חכם, אז זה פגיעה לא רק בהופעה של התלמיד חכם, אלא בסגולה, סגולת התורה. אז זה אנחנו לומדים, בתורה יש, לימוד התורה יש בסגולה. נעשה ונשמע. ואנחנו מסיימים בדברי רבי קדושת לוי. התורה אומרת, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם. שיש פה סיפור, ויספר לעם את כל דברי השם. אומר רש"י, מה זה הסיפור הזה? את כל המשפטים, רש"י מפרש, ושבת, וכיבודיו, וכידועיו והם, ופרה אדומה, ודינים שניתנו להם במראה. כלומר, כאילו הפסוק הזה חוזר על המצוות שכבר ניתנו להם לפני מתן תורה. הוא יספר. ואור משה ויספר לעם ולמד את העם את הדברים הללו. הרמב"ן אומר, זה כבר מה, הלשון ויספר זה דברים חדשים, זה לא מה שהיה פעם. הקדושת לוי אומר, באמת נכון, ויספר זה היה לפני מעמד הר סיני, זה מחלוקת, אם זה היה לפני עולה, זה היה לפני מעמד הר סיני, ויספר לעם, זה לא שהוא סיפר להם את ההלכות ואת הדינים. הוא קודם לימד את הדינים במראה, וחזר ואמר לריבונו של עולם שברוך השם, עם ישראל קיבל את המצוות האלה ושומר אותן. ואז הייתה שמחה גדולה בשמיים, שעשועים גדולים, מכל מצווה ומצווה, זה עושה השפעות גדולות בשמיים ובעולם, בשפעים וכדומה. ובא משה לעם ויספר להם, אתם יודעים מה שעושות המצוות? אתם לא יכולים לתאר לעצמכם. הוא סיפר לעם איזה התרוממו, איזה שמחה יש בשמיים על כל המצוות שישראל עושים. איזה השפעה יש על זה בעולם כולו. איזה שעשועים גדולים, ככה לשון של קדושת לוי. הישראל שומעים את כל הדברים הללו? שהקדוש ברוך הוא כל כך שמח במצוות שישראל עושים, הקדוש ברוך הוא וכל צבא מרום וכו' וכו', זה עושה שם הדים עצומים ופעולות עצומות, כל מצווה ממצא שישראל עושים, כמה זה מביא שעשועים גדולים מאוד. אז ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. האם ככה? אם ככה זה עושה בשמיים, אז כל אשר דיבר השם אנחנו רוצים עוד מצוות. תביא לנו עוד מצוות כדי נעשה שעשועים גדולים בשמיים. זה דברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. נמשיך לעשות שעשועים בשמיים. שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. תדעו לכם, אני רוצה עוד מילה אחת על החג, על ימי, הימים האלה. חודש אדר באמת צריך חודש של מבצע של, של אהבת הבריאות. שמחה של אחדות. מה זה אנחנו מרבים בשמחה? הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס גדול מאוד מאוד, ואנחנו, האור הזה של הנס, הוא מאיר עלינו וחוזקה כשאנחנו נפגשים עוד פעם בתקופה הזאת שהנס היה בחודש אדר, וכל החודש הזה הוא נהפך ליום טוב, לשמחה, אז אנחנו עומדים תחת איזו השפעה גדולה מאוד, של השמחה הזאת של הישועה הגדולה שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו. והאווירה הזאת, לכן תקנו חכמים, מתנות לאביונים, משלח מנות איש לרעהו, אחדות, אחדות. אז נעבוד על זה שנרגיש באמת החודש הזה עושה לנו עוד איזה תקנה באיחוד הזה, באחדות הזאת, בינינו ובין עצמנו. וכמו שאמרתי, בינינו במחשבותינו, בינינו לכל עם ישראל. חודש של הבראה כזאת, יציאה מהפרטיות ולהרגיש יחד, את היחד הזה של, של כל ישראל, ואת היחד הזה שלנו בינינו ובין עצמנו. מה שדיברנו על ההלוואה זה לא רק הלוואה בכסף, יכולים גם לעזור אחד השני, זה המצווה המאחדת הזאת, המצווה של להרגיש השותפות של כל ישראל ערבים זה לזה, שנזכה לחודש טוב מבורך, ושתהיה לנו שמחה גדולה כל החודש הזה, בעזרת השם. והשמחה תביא ישועות.